נדרים, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, מספרת הגמרא על רבי שמעון ברבי, שהיה לו נדר שהוא בא לפני החכמים להתיר, הווה לי נדרה למשרה. הגיע לפני החכמים, עתה לקמיו דרבנן, והחכמים ניסו להתיר לו את הנדר. איך מתירים את הנדר? מנסים למצוא פתח, מנסים למצוא איזשהו דבר שהנודר לא ידע בזמן שהוא נדר, ואם הוא היה יודע, הוא לא היה נודר. אמרו לי, נדרת על דעת דאחי, נדרת על דעת זה. לקחו כל מיני דוגמאות, אולי לא חשבת על הנקודה הזאת, ואז יהיה אפשר להתיר לך את הנדר. אמר, אין, חשבתי על הנקודה הזאת, ואפילו על דעת זה נדרתי, אז יהיה אפשר להתיר את הנדר בצורה כזאת. על דעת דאחי, אולי לא חשבת על הנקודה הזאת. אמר, אין, כמה זימנין, כמה פעמים שהם ניסו למצוא לו כל מיני אפשרויות לפתוח את הנדר, להתיר את הנדר, לא מצאו. וזה לקח הרבה זמן, אבל הוא מצטער רבנן, החכמים הם מצטערים שהם לא מוצאים לו פתח, והלכו משימשה מהשמש לטולה לצל, וחזרה מהצל מטולה לשימשה לשמש. יכול להיות שנהיה מאוחר, אז המקום שבו הם עמדו, כבר נהיה השמש, אז הם היו צריכים ללכת למקום אחר שיש בו צל, ואז כבר מרוב, אולי היה להם קר בצל, היו צריכים ללכת לשמש. אמר לי חכם בשם בוטנית, שהיה בנו ברי דאבא שאול בן בוטנית. אז אמר לרבי שמעון ברבי, יש לי פתח לנדר שלך. מנדרת, דעת, כנדרת על דעת זה, דמיצרי רבנן, שהחכמים הצטערו, והצטרכו ללכת מהצל לשמש, מטולה לשימשה, ולאחר מכן שוב מהשמש לצל, משימשה לטולה, והכל בגלל הנדר שלך. אמר לי, אז רבי שמעון ברבי ישיב לו, לא, לא נדרתי על דעת זה. ואם כן, מצאו פתח לנדר שלו ושריוע, התירו לו את הנדר על ידי הפתח הזה, שהוא לא חשב בזמן הנדר, על הנקודה הזאת, שבעצם הנדר הזה יגרום צער שהחכמים יצטרכו להתיר אותו. ומכיוון שהוא לא חשב על זה, אם הוא היה חושב על זה, הוא לא היה נודר, על ידי הפתח הזה התירו לו את הנדר. מעשה נוסף, רבי ישמעאל בר רבי יוסי, גם הוא נדר איזה נדר, אבא לי נדרה, והוא רצה להתיר את הנדר הזה בפני החכמים, למישרה. עתה לקמיו דרבנן, הוא הגיע לפני החכמים כדי שהתירו לו את הנדר, והם חיפשו היתר להתיר לו את הנדר. אמרו לי, נדרת על דעת דאחי? האם נדרת על דעת שיהיה כך? אמר לו, אין, כן, ודאי. נדרת על דעת דאחי? נדרת על, דבר, על דעת דבר אחר? אמר לו, גם על זה, אין, כן. כמה זימנין, כמה פעמים, כל דבר שהם שאלו אותו, הוא אמר, כן, גם על דעת זה נדרתי. הנדר שלי שאני נדרתי, חשבתי על כל הנתונים, על כל הפרטים, ובכל זאת נדרתי. לא הצליחו למצוא לו פתח להתיר לו את הנדר. כיוון דחזה הוא קצרה, כיוון שראה איזה כובס, דמצטערי רבנה, שחכמים מצטערים בגלל הנדר הזה שלא מצליחים למצוא לו פתח, אז מרוב שהוא רצה כנראה לקנה לכבודם של החכמים, מה חיי, הוא נתן מכה לרבי ישמעאל באוכלה דקצרי, בכלי נחושת של הכובסים. אז רבי ישמעאל אמר, על דעת זה דווקא לא נדרתי, על דעת דמחי לי קצרה, על דעת שיירה דבר כזה שהכובס יקה אותו עם הכלי של הכובסים, על זה, על דעת זה לא נדרתי. ושר יהיה לנפשי, הוא מצא לעצמו פתח שעל ידי זה יוכלו להתיר לו את הנדר. שואלת הגמרא, אמר לי רווחה מדיפתי, רווחה מהמקום דיפתי, אמר לרבינה, הפתח הזה, היי, זה לא פתח טוב מה שהוא אמר על דעת שהחכמים, על דעת שאותו כובס יקה אותו, הוא לא נדר. כי הרי בזמן הנדר זה לא היה קיים הדבר הזה. אז הפתח הזה, היי, נולד הוא. זה דבר שנולד והתחדש אחרי שהוא נדר. דרבי ישמעאל לא מסיק הדעתי דמחלי קצרה. הוא לא היה יכול לעלות בדעתו לכאורה בזמן הנדר שאותו כובס יקה אותו אחר כך. ותנינה, הרי למדנו בדף סמך ד' שחכמים אומרים, הם פותחים לו בנולד, אי אפשר להתיר נדר על ידי דבר שנולד אחרי שהוא נדר. אמר לי, אז רבינה ישיב לרווחה מדיפתי, זה לא נחשב דבר שנולד עכשיו. היי, למה נולד הוא? זה שהוא יקע את רבי ישמעאל, זה לא דבר חדש, זה לא דבר שנולד פתאום. דשכיחי, אפיקורי, מצויים המאה אנשים פחותים והמאה הארץ, דמצערי רבנן, שהם רגילים לצייר את החכמים. מכיוון שזה דבר מצוי, רבי ישמעאל היה יכול לעלות בדעתו, שיכול להיות שכשלא ימצאו לו פתח לנדר, יקעו אותו על זה שהוא צייר את החכמים. כיוון שהיה יכול לעלות על דעתו דבר כזה, זה פתח שהוא לא נחשב נולד ואפשר להתיר בו את הנדר. מספרת הגמרא, אשתו, דבית הודה אבייה, היא כבר הייתה נשואה לפניו לשני אנשים אחרים. כמו שמובא ביבמות דף סמך ד', שהייתה נשואה לרחבה מפומבדיטה, ולרב יצחק, בנו של רבא בר בר חנה. ואחר שהיא התאלמנה משניהם, היא נישאה לאבייה. הווה לה, היא ברתה, הייתה לה בת מנישואים קודמים. וכשרצו לחתן את הבת הזאת, היה ויכוח בינה לבין אבייה, עם מי הבת תתחתן. אבייה, הוא אמר שהוא רוצה שהיא תתחתן לקרבי, לאחד מהקרובים שלו. והיא אמרה לו, היא רוצה שהבת תתחתן לקרבה לאחד מהקרובים שלה. אז אבייה נדר נדר. אמר לה, תתסרה הנעתי עלך, תהיה אסורה בהנאה ממה ששלי, היא עברה את הדעתי. אם תעברי על דעתי ותסיעי אותה לאחד מהקרובים שלך, ומנסבת לה לקריבך. והיא בכל זאת עמדה על זה ודיברה על ליבה של הבת, אז לת ועברת על דעתי, על דעתי, עברה על דעתו של אבייה, ואינסבה לקריבה. חיתנה את הבת הזאת עם אחד מהקרובים שלה. והנדר חל, כעת היא אסורה ליהנות משל אבייה, בעלה. אבייה רצה עכשיו להתיר את הנדר. עתה לקמי דרב יוסף, הגיע לפני רבו רב יוסף שיתיר את הנדר. אז רב יוסף אמר לי, אילו היית יודע, אבת ידעת, דעברת על דעתך, שהיא תעבור על דעתך, ומינה סבלה לקריבה והיא תשפיע עליה שתתחתן עם הקרובות של הצד של האישה, של האימא, מי הדרת וכי גם אז היית מדיר אותה? אז אבייה אמר, לא, כל מה שעשיתי את הנדר, כי הייתי בטוח שזה ירתיע אותה והיא תימנע מלחתן את הבת עם הקרובים שלה. אבל אם הייתי יודע שזה לא יועיל, לא הייתי נודר, ושר רב יוסף, רב יוסף יתיר את הנדר על ידי הפתח הזה. שואלת הגמרא, ומי שרי כי היגבנה וכי מותר לפתוח בכזה פתח? שהנדר מוכיח שהפתח לא נכון, עיקר הנדר היה שהיא תיאסר אם היא תעבור על דעתו. איך אפשר לפתוח שאם היה יודע שהיא תעבור על דעתו ויחול הנדר, הוא לא היה נודר? תרצת לגמרא, אין, מותר לפתוח גם בכזה פתח, וכמו שהסברנו, שהוא היה בטוח שעל ידי הנדר היא תימנע מלעשות נגד רצונו. אם הוא היה יודע שזה לא יועיל, הוא לא היה נודר. וראיה לזה גם מברייתא והתניא, מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו ואסר עליה מלעלות לרגל ועברה על דעתו ועלתה לרגל. ובא אותו אדם לפני רבי יוסי, רבי יוסי אמר לו, ואילו היית יודע שהיא עוברת על דעתך ובכל זאת עולה לרגל, כלום, היית מדיר אותה? אז הבעל אמר לו לא, והתירו רבי יוסף, התירו רבי יוסף, רואים שגם בפתח כזה אפשר להתיר את הנדר. בכל אופן ראינו בסיפור שאבייה הייתה לו בת, הראשונים אומרים שזאת הייתה בת חורגת, בת שאשתו הביאה מנישואים קודמים, אבל בכל אופן היה ויכוח בינו לבין אשתו, עם מי היא תנסה, האם הקרובים של אשתו או הקרובים שלו. ומעניין שאבייה פעם חלם חלום, כמו שמסופר במסכת ברכות דף נ"ו, וקראו בפניו בחלום את הפסוק מהתוכחה, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר. מאוד נבהל. והלך לפותר חלומות רשע שקראו לו בר הדיה. והמנהג של בר הדיה היה שמי שמשלם לו, הוא היה פותר לו את החלום לטובה. ואבייה שילם לו. אז הוא אמר לו, הפתרון של החלום שלך הוא שיהיה לך הרבה בנים והרבה בנות, ויהיה פעם אחת שיהיה ויכוח בינך לבין אשתך, האם להשיא את הבת שלך לקרובים שלה או לקרובים שלך, והיא תצליח לגבור ולהשיא את הבת עם הקרובים שלה, וזה ייראה כמו שהם נתונים, כמו שבנותיך נתונים לעם אחר, שהם יהיו, ינסעו למשפחה של צד האישה. אז ייתכן שבאמת זה הפתרון של החלום, שבאמת כך יתקיים, רק לפי דעת הראשונים שסוברים שזה לא ממש הייתה הבת של הבאי, לבת חורגת, צריך לדחוק שהוא התכוון על בת חורגת גם כן. במשנה למדנו, בתחילת הפרק, אחד מארבעה נדרים שהם מותרים בלי היתר של חכם, על כל פנים בטח מהתורה. זה מה שנקרא נדרי זירוזין, שהמשנה תיארה מסע ומתן, שאדם בא למכור חפץ, והמוכר אומר ללוקח, שהוא נודר שדמי המקח יהיו אסורים על המוכר עליו, אם הוא מוכר את החפץ ופחות מסלע, פחות מארבעה דינרים, סלע זה ארבעה דינרים. והקונה גם נדר נדר, הוא אומר שהמקח עצמו, החפץ עצמו, יהיה אסור עליו כמו קורבן, יהיה אסור עליו בנדר, אם הוא מוסיף על שקל, אם הוא משלם יותר משקל, שזה הכוונה שני דינרים. אז המשנה אומרת, שניהם רוצים בשלושה דינרים, רק הם רצו לזרז אחד את השני. המוכר רצה להוציא מהלוקח יותר, אז הוא אמר לו, תשמע, אני לא מוכן לוותר על פחות מארבעה דינרים. אבל באמת הוא רוצה שלוש, הוא מוכן לקבל שלושה. והקונה רצה לשלם פחות. אז הוא אומר לקונה שהוא לא ישלם יותר משני דינרים, אבל באמת הוא כן היה מוכן לשלם שלושה דינרים, ולכן הנדר לא חל. כל הנדר הזה זה רק היה כדי לזרז. זה רצה לזרז את השני, והשני רצה לזרז אותו, כדי שזה ישלם יותר, או שהוא יוכל לשלם פחות, כל אחד כמו הנדר שלו. זה נקרא נדרי זירוזין, והנדר בכלל לא חל. האדם לא באמת התכוון לאסור על עצמו את הנדר הזה, הוא רק רצה לזרז את חברו. כאן בא במשנה שלנו רבי אליעזר בן יעקב ואומר, אף הרוצה להדיר את חברו כדי לזרז אותו שיוכל אצלו, הוא אומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה שתבוא לאכול אצלי, והשני לא מעוניין לבוא לאכול אצלו, הוא רוצה לזרז אותו, אז הוא רוצה לנדור נדר, שהוא אוסר את נכסיו על חברו אם הוא לא יאכל אצלו. אז לפי דעת רבי אליעזר בן יעקב, הנדר הזה הוא גם נקרא נדרי זירוזין, והנדר לא חל גם אם חברו לא בא אצלו. כאן מוסיפה המשנה ואומר דבר נוסף, והגמרא תעמיד שזה בכלל הלכה אחרת, הלכה בפני עצמה. רק בהתחלה הגמרא מבינה שזה בעצם המשך אחד ארוך, שאם הוא רוצה שהנדר לא יתקיים, יאמר לו לפני שהוא נודר, כל נדר שאני עתיד לדור הוא בטל. והאמירה הזאת מועילה, ואז באמת הנדר יהיה בטל. במסקנה של הגמרא אפילו לא צריך להוסיף את זה, כי לפי רבי אליעזר בן יעקב זה נדרי זירוזין. עצם הנדר בטל, כי הבן אדם לא באמת התכוון לאסור את נכסיו על חברו, אם חברו לא יבוא לאכול אצלו. אלא מדברים פה על דבר בפני עצמו. שאם אדם רוצה באופן כללי שלא יתקיימו הנדרים שלו, הוא יכול לגלות דעתו על הנדרים שהוא ידור מכאן ולהבא, שלא יתקיימו, שיהיו בטלים, כמו שהגמרא תרחיב בנושא הזה. והאמירה הזאת מועילה, ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר, שיזכור מתי שהוא נודר שהוא ביטל את הנדרים שלו. וגם זה הגמרא תעמיד בשתי אפשרויות, האפשרות הפשוטה שצריך לשנות, להגיד בדיוק הפוך, ובלבד שלא יהיה זכור בשעת הנדר. כי אם הוא זוכר בזמן הנדר שהוא גילה דעתו שמבטל את כל הנדרים, אז בעצם הוא לא אמור לנדור, כי הרי הנדר שהולך עכשיו לנדור יהיה מבוטל. ואם הוא בכל זאת נודר, זאת אומרת שהוא נודר, והוא מבטל את התנאי שהנדר הזה יתקיים, על אף שהוא אמר מראש הנדרים יהיו בטלים, כי אם הוא משהו ינדור מכאן ולהבא. אלא מדובר כאן ובלבד שלא יהיה זכור בשעת הנדר. זאת אומרת, התנאי הזה מועיל, מה שהוא אמר שכל הנדרים שהוא ינדור יהיו בטלים, מועיל אם הוא ישכח והוא ינדור איזה נדר, הוא ישכח מזה שהוא אמר שהנדרים יהיו בטלים, ואז הוא יזכר, אז באמת הנדר יהיה מבוטל. כי על הנדר הזה הוא התכוון כשהוא עשה את התנאי שנדרים שהוא ינדור מכאן ולהבא יהיו בטלים, במקרה שהוא ישכח שהוא עשה את התנאי הזה והוא ינדור, אז הנדר הזה יהיה בטל. כנראה בשביל לקרב את השכל, מדובר פה בן אדם שלא רוצה נדרים, הוא לא רוצה לנדור, קיבל באמת את כל המאמרי חז"ל בדף כ"ב שמעריכים עד כמה חמור זה הנדר, והוא החליט שהוא מהיום לא נדר נדרים. אז הוא יכול להיות שזה הסיבה שהוא קיבל על עצמו, שכל הנדרים שהוא ינדור מכאן ולהבא יהיו בטלים. עכשיו פעם אחת הוא שכח מזה. אז הוא נדר איזה נדר. אז לזה זה מועיל שהוא, בסדר, הוא גילה דעתו שהנדרים יהיו בטלים, אז הנדר הזה יהיה בטל. הגמרא מביאה עוד הסבר, שלפי זה לא משנים את הגרסה של המשנה. ובאמת מדובר פה בלבד שיהיה זכור בשעת הנדר, שהוא זוכר בזמן הנדר שהוא גילה דעת, והגמרא תבאר למה בכל זאת הנדר יהיה בטל. מבאר את הגמרא. הגמרא הבינה בהתחלה שהמשנה מדברת על מקרה אחד ארוך. רבי אליעזר בן יעקב אומר שאם אדם רוצה לשדל את חברו שיבוא לאכול אצל סעודה, והוא רוצה להדיר אותו, שאם הוא לא יבוא, הוא אוסר עליו את נכסיו, רק הוא לא רוצה שהנדר באמת יתקיים, אז הוא יכול לומר, יאמר לא לאותו בן אדם שהוא בא לזרז אותו שיבוא אליו לסעודה, הנדר שאני עכשיו הולך לנדור יהיה מבוטל. ושואלת הגמרא, ואם ככה, כיוון דאמר, אותו מזמין, כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל. אז זה שמזמינים אותו יודע שהנדר שעכשיו המזמין נודר, שהוא אוסר את נכסיו עליו, על האורח, על המוזמן, הוא יודע שהנדר הזה בטל. אז אפילו אם הוא עכשיו ינדור, שאם אתה לא בא לסעודה, כל הנכסים שלי יהיו אסורים עליך, אז המוזמן יודע שזה דברים באלמה, ואין לזה שום משמעות, זה לא נדר. אז לא שמע לי, הוא לא ישמע לו, ולא עד בעדי, הוא לא יבוא אליו לסעודה. אז מה הבן אדם בעצם מרוויח מזה שהוא אומר לאותו אחד שהוא מזמין אותו, תשמע, כל הנדר שאני עכשיו הולך לנדור יהיה מבוטל, ואני נודר עכשיו שאם לא תבוא לסעודה, אז כך וכך, הוא אומר שכל נכסיו יהיו אסורים עליו. מבארת הגמרא, באמת במשנה שלנו מדברים על שני דברים שונים. על אותו אחד שרוצה לזרז את האורח שיבוא, ולאחר מכן סתם על אדם שבא לעשות גילוי דעת לבטל את הנדרים שלו מכאן ולהבא. וחסור במחסרה, המשנה חסר בלשון שלה, והכי קטן, כך צריך לגרוס. הדין הראשון, הרוצה שיוכל אצלו חברו, והוא מפציר בו, מסרב בו שיבוא, ומדירו הנאה ממנו אם הוא לא יבוא. אין לנדר הזה שום כוח ותוקף, כי נדרי זירוזין הוא. זה רק נדרי זירוזין, הוא לא באמת התכוון שהנדר יחול, הוא רק רוצה לזרז את חברו שיבוא אליו. זה הלכה אחת, ומההלכה הזאת אנחנו נפרדים כעת, זהו, עם זה סיימנו. מכאן ולהבא אנחנו עוברים להלכה השנייה, וזה אנחנו עושים בדרך כלל ביום הכיפורים, ברגעים המרטיטים, מה שנקרא תפילת כל נדרי. ובאמת יש פולמוס גדול בין הראשונים, האם זה מועיל לבטל את הנדרים מכאן ולהבא? האם ראוי בכלל לומר את זה? ונפתח בנושא הזה. הרוצה שלא יתקיימו נדריו שהוא ידור במשך כל השנה. יעמוד בראש השנה או ביום הכיפורים, כמו שמבאר הראש, או באיזשהו יום בשנה, ויאמר, כל נדר שאני עתיד לדור, יהיה בטל. נו, הוא אחר כך נדר נדר. הנדר בטל? האם הוא זכר בכלל שהוא אמר שהוא מבטל את הנדרים? אם הוא זכר שהוא מבטל את הנדרים, אז למה הוא נודר? בשביל שזה יתבטל, מה העניין? אלא מה? אם הוא זכר בשעה שהוא נדר, שהוא ביטל את הנדרים, זה אומר שעל אף שהוא ביטל את הנדרים, הנדר הזה הוא רוצה שהוא יחול. ולכן, מה שהמשנה אומרת הוא בלבד, שיהיה זכור שהוא עשה כזה גילוי דעת, שהוא מבטל את הנדרים, בשעת הנדר, הגמרא מתפלט, אם הוא זכור, אקרי לתנאי, הוא עוקר את התנאי, למה הוא נודר בכל זאת? וקיים לי לנדרי, כי הוא רוצה שהנדר כן יתקיים, לכן אמר הבאי בדיוק להפך. תנאי, צריך לשנות במשנה שהביטול של הנדרים מועיל הוא בלבד שלא יהיה זכור בשעת הנדר. שכשהוא נודר הוא לא זוכר שהייתה גילוי דעת שהוא מטל את הנדרים. ומכיוון שהוא שכח שהוא מטל את הנדרים, והוא נדר בכל זאת, זה נקרא נדרי טעות. אם הוא היה זוכר שהוא ביטל את הנדרים, הוא לא היה נודר. ולכן, באמת, הגילוי דעת מועיל. הסבר שני, רב אמר, מהלך שבעצם קצת יותר ככה מפולפל, איך אפשר בכל זאת להעמיד את המשנה? שמדובר פה בן אדם שהתנה שהנדרים שלו יהיו בטלים, והוא נודר בכל זאת נדר במהלך השנה, ואם הוא זוכר בשעת הנדר שהוא עשה את הגילוי דעת הזה שהנדרים בטלים, אז באמת הנדר בטל. איך ייתכן? אז הוא מביא דבר מאוד מעניין. רבא אמר בצורה כזאת. באופן כללי אני מסכים למה שאמר אביי, שסתם כשעושים כל נדרי, התרת נדרים מראש או כל דבר מהסוג הזה, הדרך היחידה שזה יועיל לבטל נדרים, זה שבאדם לא זוכר בשעת הנדר שהוא עשה כזה תנאי. וכשהוא נזכר שהוא עשה כזה תנאי, שהנדרים יהיו בטלים, אז באמת הנדר יהיה בטל, כי זה מתברר כנדר טעות. הוא מסכים עם זה, רבא. רק הוא בא להעמיד את דברי המשנה שלנו, ואומר ככה. לעולם, כדאמרינן מעיקרא, כמו שאמרנו בהתחלה, אל תשנה את הגרסה של המשנה. שמה שכתוב שזה מועיל לבטל את הנדרים, זהו בלבד שיהיה זכור מהגילוי דעת, מהתנאי בשעת הנדר. ואם כן, איך ייתכן שהנדר יהיה בטל? אם אתה זוכר שביטלת, למה אתה נודר? כי אתה רוצה כנראה שהנדר כן יתקיים. על אף התנאי, אז אם כן, למה הנדר בטל? אחא במאי עסקינן, באיזה אופן מדברים ש... אם הוא זכר, כשהוא נודר, שהוא יתנה שהנדרים יהיו בטלים, הנדר יהיה בטל. מדובר כגון שיתנה בראש השנה, שאם ידור לאסור את עצמו על לחם, הנדר יהיה בטל. או שהוא נדר שאם הוא יאסור את עצמו על יין, הנדר יהיה בטל. ועכשיו, באמצע השנה, לא זוכר, לא ידע במה יתנה, האם על לחם או על יין. ועכשיו באמצע השנה, השתק הנדר, הוא זוכר שהיה איזשהו תנאי, שאם הוא ינדור נדרים על לחם, או שהיה איזה תנאי שאם הוא ינדור נדרים על יין, הנדר הזה יהיה בטל, אבל הוא לא זוכר האם הביטול זה על הלחם או על היין. וכעת שהוא נודר, השתק הנדר, על לחם או על יין, אם זכור בשעת הנדר, את הספק שיש לו בתנאי, שהוא לא זוכר אם התנאי היה על לחם או על יין, ואמר שהנדר שאני נודר כעת, זה על דעת הראשונה אני נודר, כמו שהיה הדעת שלי בזמן התנאי. אם התניתי שעל הנדר הזה, הנדר הזה יהיה מבוטל, אז אני באמת רוצה שהוא יהיה מבוטל. ובסוף התברר שבאמת על הנדר הזה הוא התנה, זאת אומרת, הוא התנה... שאם הוא ינדור נדרים לא לאכול לחם, הנדר יהיה בטל, והוא שכח האם זה הלחם או על יין, היה התנאי הזה, וכעת הוא נודר באמת הלחם. וכשהוא נדר על הלחם, הוא לא זכר האם זה היה התנאי על יין או הלחם, ובאמת זה היה הלחם, רק הוא לא זוכר. והוא נודר על דעת אותו תנאי, זאת אומרת שאם באמת התנאי היה הלחם, הוא רוצה באמת שהנדר עכשיו יהיה בטל, ובסוף מתברר שהתנאי היה הלחם. לכן נדרי לד בממשה, אין ממשות בנדר שלו, בגלל שהתנאי ביטל את הנדר. אבל אם הוא לא אמר כשהוא נדר כעת על דעת הראשונה אני נודר, גם אם באמת התנאי שלו היה על לחם למשל, שמשהו נודר על לחם יהיה בטל, אקרי לתנאי, הוא עקר את התנאי. למה? כי אתה הרי זכרת שעשית תנאי, אולי אפילו על נדרים של לחם. למה בכל זאת אתה נודר כעת שהלחם יהיה אסור עליך? כי הוא עקר את התנאי וקיים לנדרי, הוא מקיים את הנדר והוא מבטל את התנאי. אם היית רוצה שהתנאי יישאר, היית צריך לומר שאתה לא רוצה לבטל את התנאי. אתה זכרת שהיה לך תנאי על לחם או על יין? למה כשנדרת נאמר על לחם, לא אמרת שאתה רוצה לקיים את התנאי, ואם נדרת על, אם עשית תנאי שהנדרים על לחם יהיו בטלים, אתה רוצה שבאמת זה יהיה בטל, למה לא אמרת את זה? מוכח שבאמת אתה רוצה כעת לנדור על לחם. אפילו שאתה זוכר שהיה איזה נדרים שאתה ויטלת, מראש, לא, אתה מבטל את הביטול הזה, אתה רוצה שהנדר בכל זאת יתקיים, ולכן הנדר מתקיים. עכשיו, הדבר הזה שאפשר מראש לבטל נדרים, רבונה בר חיננה חשב, סבר, למדרשי בפרקי, לדרוש את זה ברבים. כל נדרי מה שאנחנו עושים, לדרוש ברבים שבן אדם יכול לבטל את הנדר בתחילת השנה, ואז הנדרים יתבטלו מה שהוא לא זוכר, בשעה שהוא נודר, שהוא התנה, שהנדרים יתבטלו. אמר לי רבה, אתה רואה שהתנה במשנה שלנו ככה הסתיר את זה, לא סתם כתוב חסורי מחסרה, לא סתם זה לא כתוב מפורש במשנה. התנה במפורש, בכוונה כמסתם להיסתומי, הוא סתם את זה וכתב את זה בצורה לא מפורשת. כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. שידעו שאפשר לבטל את הנדרים. ואת דרשת לה בפירקה, אתה רוצה לדרוש את זה לרבים? אגב, רואים פה סתם דבר מעניין, שכשיש מקרים שהתנה במשנה סותם את דבריו ולא מפרש אותם, יש סיבה לזה, זה לא סתם התנה חסורי מחסרה, יש הרבה פעמים בשס שחסר מילים במשנה וצריך להוסיף אותם. בדרך כלל יש סיבה למה יחסירו את המילים האלה, שאנחנו מעצמנו, התלמוד הבבלי יגלה לנו את המילים שחסרות, כמו שכאן אנחנו רואים שהסתירו את זה כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. כמו שבאמת מובא במשנה במסכת חגיגה, שאתרת נדרים זה כמו הררים התלויים בסערה. זה לא כתוב מפורש בתורה בכלל כל המושג של התרת נדרים, הכל כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. עכשיו לגבי אמירת כל נדרי, אנחנו יודעים שבתפוצות ישראל רוב הקהילות, אולי כולם אפילו, נוהגים לומר כל נדרי בכניסת ליל יום הכיפורים. אז באמת כאן בנושא שלנו הר"ן עוסק בנושא הזה. והוא כותב שאין ראוי לומר את הנוסח של כל נדרי שנהגו לומר בליל יום כיפור, כדי שאנשים לא יקלו ראש בנדרים. אבל התוספות כותבים שרבה אמר לא לדרוש את זה ברבים, כי אם דורשים את זה ברבים, האנשים יבינו את הדרשה ויקלו ראש בנדרים. אבל תפילת כל נדרי נאמרת בלשון תרגום. נדרנה לא נדרי וכולי, כל מיני לשון תרגום, ולא מבינים. אז לא חוששים שיבואו להקל ראש בנדרים. יש עוד בראשונים מהלכים בעניין הזה, וככה ראוי לציין נקודה מעניינת שבמהלך ההיסטוריה המושג הזה של אמירת כל נדרי עורר פולמוס גדול בעקבות כל מיני תביעות שטבעו אומות העולם את עם ישראל, שהם מזלזלים, הם נשבעים בענייני מסע ומתן, והם לא מקיימים את השבועות שלהם, כי הם אומרים מראש, מבטלים את השבועות, הם מבטלים מראש את הנדרים. וזה עשה עורר סערה גדולה, ולכן נדרשו לזה מחכמי ישראל, מגדולי הדורות, כדי לבאר ולברר שההתרה הזאת לא מועילה בכל מקרה, ולא מועילה בכל סוג נדר. למשל שבועה, יש אומרים שזה לא מועיל, ההתרה הזאת, הנושא הזה עורר באמת עניין גדול מאוד במהלך ההיסטוריה, וכמובן שכמו שכבר אמרנו, יש גם מהראשונים שאמרו שכל זה נאמר כשאדם נשבע מעצמו, לא כשמשביעים אותו אחרים, שאז זה על דעת המשביע, על דעת המדיר, ככה אם מישהו אחר אומר לך לנדור ואתה נודר על דעתו, לא יועיל להתרת נדרים. יש הרבה מאוד בראשונים סביב הנושא הזה, ומאחורי הקלעים באמת כדאי לדעת שהיו פולמוסים מעניינים, שאומות העולם ככה קינטרו את ישראל על הנקודה הזאת. וכמו שכבר למדנו להבין שזה לא כל כך פשוט, זה לא שהתרת נדרים של כל נדרי באמת מבטלת את כל הנדרים, אז באמת צריך מאוד להיזהר על כל נדר ונדר, קודם כל לא לנדור, זה ההיצעה הטובה ביותר, ואם אדם נדר, שילך אל החכם כדי שיבדוק האם הנדר כן תפס, ואם הוא תפס, איך להתיר אותו, ועד כאן דף חף ג'.